עיני הרחמים והסליחות בכל חי.
המייני, המייני, אוי אלוהי קיים לומו, המייני.
מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים, נפגשים על לבבות כמדי יום שני. לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב, בהם אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים, ואם ירצה השם גם לייעץ ולראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל לנווט התמודדויות וקשיים למקפצה ולגדילה. איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והערפל מאיימים, וכן, גם בכדי להטות אוזן קשבת, לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות, 03-593-93, 03-500-9393. אפשרות נוספת, לשלוח אלינו לאתר, שאלה, או כל נושא שתרצו שנתייחס אליו, ובעזרת השם, נשתדל להתייחס לדבריו ככל שיותיר לנו הזמן. בנוסף, אם ברשותכם וואטסאפ, תוכלו להביע את שעל לבכם גם בשליחת הודעה למספר 055-333-9393, 055-333-9393. מכיוון שהתוכנית היום תהיה קצרה באופן יחסי, מכיוון שכמידי יום מעבירים בכל חי כאן את הסליחות ממקומות שונים ברחבי הארץ, נחסוך בזמן, נוותר על הפתיח. נתחיל מיד עם מאזינים שירצו לדבר על כל נושא שמטריד אותם, בנושאים של זוגיות, שלום בית, חינוך ילדים, בעיות חברה, נושאים לימודיים, או כל נושא מטריד אחר, שבעזרת השם, אם נשוחח, אולי יהיה תועלת בשיחה בינינו. לאדם ערכי לב ומהשם מענה לשון, משתדל אנחנו כאן בתוכנית להפעיל את מערכות הלב באופן הראוי והרצוי, ונאחל למענה לשון מאת השם. ברצוני להודות למנכ״ל התחנה אבי רוזן, מנהל התוכניות בצלל כאן, המפיק שאיתנו היום שלמה פולק, הוא יקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות, הטכנאי היקר שיעבוד איתנו היום אלי חדד, הוא בין שיחה לשיחה ישזור ניגונים מופלאים שפרוטים על מיתרי הלב, ואחרונים חובבים לכם מאזינים ומאזינות יקרים. אלה שיושבים בביתם, המזדבנים ששווים ברכבם בשעת לילה מאוחרת, ובוחרים להנעים את נסיעתם בהזנה לתוכנית. אלה שמביעים את הנעתם והתועלת מהתוכנית בכתב מרגש לאתר, ולאלה שבוחרים לעשות זאת על פה. אלו שבאומץ לב, עולים לשידור, נחשפים, משתפים, מספרים ומתייעצים, וגם לאלו שמאזינים מלקטים מיצות שונות משמיעת הדיאלוג שמתפתח ביני לבינכם המאזינים. אתם הם אלו שנוסחים בכוח מדי שבוע, לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת, ולשוחח איתכם. שאו ברכה. כמה צלילים ואנחנו מתחילים.
אחלפנה יש עלה ממנו מענה לשון
אוכיל על הכל אחלפנה יש עלה ממנו מענה לשון
אשר בקלה אשיר אהוזון אבי הרננות ועד מפעלה
השיר האוזור אבי הרננות והמפעלה
ולילה טוב, אנחנו פותחים את השעה הראשונה של התוכנית ואנחנו עם המאזינה הראשונה. שלום ולילה טוב. הלו.
שלום.
כן, שלום וברכה.
כן, שלום.
כן.
הלו.
כן, כן, שלום וברכה, לילה טוב.
שלום וברכה. קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית. אנחנו מאזינים כל שבוע ומאוד מאוד נהנים, תודה רבה.
יישר כוח.
אני רציתי לשאול... ככה, אני בעצם נשואה כבר הרבה שנים, ברוך השם.
כן.
לרוב הכיתה שלי גם נשואה. יש לנו שלוש בנות מהכיתה שעוד לא התחתנו, ואחת מהן חברה מאוד טובה שלי. לפני משהו כמו בערך חודשיים, היא נפגשה עם בחור כמה פגישות, וככה הכל היה נראה חלק וממש טוב, והם התרסו. ובערך משהו כמו יומיים, שלוש אחרי האירוסין, היא התחילה לקבל כאילו הבנה מהצד השני של החתן, שאולי זה היה מהר מדי, והוא צריך לחשוב על זה שוב, וככה הוא התחיל להתלבט, למרות שהיא הייתה מאוד מאוד סגורה לעצמה, והייתה ממש מאוד שמחה. ועשה איזה הפסקה של שבוע, ואחרי כמה ימים, דרך מישהו שלישי, הוא הודיע לה שהוא מבטל את השידוך.
וואו.
זהו, והיא, אנחנו, כאילו, היא כבר בגיל יחסית מבוגר, והיא גם לקחה את זה מאוד 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 קשה. ברמה שהיא פשוט כמה ימים לא יצאה מהחדר, והיא לא אוכלת.
כן.
וממש כאילו, ברמה שהיא לא מתאוששת מזה.
כן.
עכשיו, בגלל שאנחנו חברות טובות, אנחנו מדברות על זה הרבה, ואני ממש לא יודעת מה להגיד לה, כי היא אומרת לי, הנה, זה כבר היה קרוב, וזה, ראיתי שזה שלי, והכל היה להסתדר, וזהו, אני רציתי ככה איזושהי הלחיה, איך לעזור לה להתגבר על זה, ובאמת להמשיך לראות קדימה,
כן.
למרות הכל.
כן, כן. סיפור בהחלט נוגע ללב, באמת כואב ומעיק, בפרט שמדובר בחברה קרובה שמשתפת ומצפה לתגובה שגם תכיל אותה וגם מאידך תעזור לה ברמה הפרקטית כיצד לנהוג. ואני רוצה להתייחס לשאלה הזו בשני חלקים. מה נכון ומה נכון לעשות? הרבה פעמים אנחנו נתקלים בחיים בדבר שהוא מה שנקרא, תהיה חכם ואל תהיה צודק. משפט שמתייחס לנהגים בכביש, אבל הוא רלוונטי לא פחות לכביש החיים שמלא בעליות ומורדות, לפעמים דרכים תלולות, לפעמים יש פניות חדות, לפעמים יש תאונות בדרך בכביש החיים. והעצה המומלצת, המיתולוגית, תהיה חכם ואל תהיה צודק. ולכן אני אומר, יש את מה שנכון כלפי האמת, ויש את מה שנכון לעשות. עכשיו אני אפרט את דבריי. מה שנכון, שיש מנהיג לבירה. מה שנכון, שיש בורא עולם, שמנהל את העולם בחסד וברחמים. לא תמיד אנחנו חשופים לכל תוכניותיו, לא תמיד אנחנו מודעים לכל המהלכים שאותם הוא מתכנן בשבילנו. אבל אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שאנחנו מופקדים בידיו של מלך מלכי המלכים, שהוא הכל יכול, באופן אוטומטי אנחנו חשים הקלה. יש פסוק בתהילים, אותך השם כי איניתני, ותהי לי לישוע. אנחנו מודים לפעמים לקדוש ברוך הוא דווקא על האיניתני, על החלקים שבהם אנחנו מרגישים כביכול עינוי, ותהי לי לישוע, כי לפעמים דווקא מתוך הקושי, אז משם צומחת הישועה הגדולה. אישה שקורעת ללדת, נחשבת, נקראת בפי חזל, יושבת על המשבר. מדוע נקראת יושבת על המשבר? כי דווקא לפעמים מהמקום הזה של המשבר, הקדוש ברוך הוא מייצר חיים חדשים. לפעמים דווקא הקושי הזה, הוא שהוא מביל לישועה שלא הייתה קורית בלי המסלול הזה. יש פסוק מעניין שאני חושב שהוא יכול להתייחס באופן ממוקד ומדויק למקרה שעליו את מדברת בפרשתנו. התורה מדברת על ערפת הברכות שהקדוש ברוך הוא ירעיף על עם ישראל במידה וישמרו את מצוותיו. והתורה מתנסחת בנוסח נורא מעניין. ובאו כל הברכות הללו, האלו, והשיגוך. אם נתבונן, יש פה נקודה מאוד מעניינת. הרי כאשר אנחנו רוצים לברך מישהו, להעניק לו משהו, אנחנו לא צריכים לרדוף אחריו בשביל להשיג אותו. הוא ממתין, מצפה ומייחל, וברוחב לב, בזרועות פתוחות, הוא מקבל את ברכתנו, את מתנתנו. הקדוש ברוך הוא אומר משהו מעניין, ובאו כל הברכות האלה והשיגוך. למה הם צריכים להשיג אותנו? למה שלא נמתין להם? כי יש כל מיני ברכות בחיים שאנחנו בורחים מהם. מכיוון שאנחנו לא יודעים מה תכליתם. זה נדמה לנו לרגע כמו זריקה כואבת. ולכן אנחנו מזיזים את היד כמו תינוק בן שנה, שאימא שלו לופתת אותו מול הדוקטור, שמנסה ככה להזריק לו ולעקוץ אותו, אבל פה תמונה ישוע, פה תמונה הרפואה. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לתת לכם משהו, אני רוצה לברך אתכם. אבל זה לפעמים מגיע קצת עם קושי, עם משבר, עם כאב, עם זריקה, עם דקירה. ואנחנו בורחים, אבל הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו, ברוב טובו, חומל עלינו, מרחם עלינו, והוא משיג אותנו. הוא לא מפספס אותנו, והוא מגיע בסופו של דבר למטרה, כפי שהוא רצה, להעניק לנו את אותה ברכה. אז כלפי האמת, אם אנחנו באמת חיים באמונה חושית, במציאות אמיתית, את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בעולמנו, במה שמתחולל איתנו, בסגירת השידוך, כמו גם בביטולו, באופן אוטומטי זה מקל. ואני קרבת אלוקים לי טוב, כאשר בן אדם נמצא במציאות שיש נוכחות אלוקית, אז כל הדברים נראים אחרת. רק אנחנו רוצים לפעמים להתחיל ולסיים את נושא האמונה בתפילה, בלחיות על פי תורת השם, אבל ואמונתך בלילות, ברגעים של הלילה, של הקושי, בזמנים ששם אנחנו חשים עזובים, כואבים, דואבים, בודדים, זה המבחן שלנו כמה הקדוש ברוך הוא בעצם הוא איתנו, הוא נוכח אצלנו בעולם המבולבל והמעורפל שבו אנחנו חיים. אז זה החלק הזה שעליו דיברתי, זה כלפי האמת, זה מה נכון. לא בהכרח כל מה שנכון, נכון לומר. את פתחת בתחילת דברייך, אני לא יודעת מה להגיד. יש זמנים שבהם לא צריך להגיד. לפעמים...
נכון, זה בדיוק חשבתי לזה שאני באמת, כל הדברים האלה, וכי יכול לי, דברים מאוד נכונים, ובטוח שזה יעזור להם, אני אגיד לה אותם, ובאמת זה יחזק אותה, ברמה הפרקטית של איך שעכשיו ההתנהגות שלה, וכל זה, זה כאילו, אולי באמת צריך לחשוב, איך לעשות את זה שהיא, כאילו, זה יתיישב לה על הלב. אולי עכשיו הכאב הוא ממש חזק.
כן, זהו, זהו. אז זה הנקודה של החלק השני שעליו דיברתי, מה נכון לומר. עכשיו, זה לא שאנחנו צריכים להתעלם ולמחוק ולהקפיא את החלק הראשון של מה נכון, כי כפי שאמרת, בזמן האמת...
זה מה שזה יחזיק, כן.
בזמן האמת, כאשר היא באמת תהיה קשובה לקבל, קשובה לשמוע, אז אני חושב שהדברים הללו צריכים להישמע, כמובן, בצורה מכילה, סימפתית, ולא בצורה מתנסית ומלמדת, אלא בצורה של הזדהות המון עם הכאב, והבנה שבאמת מדובר פה בתקופה קשה ומאתגרת, ומה שנקרא, טובים לטייס. אם הקדוש ברוך הוא מאתגר, כאן יש מספיק כתפיים רחבות לישא את אותו ניסיון. אז לכן, כלפי האמת, כפי שאמרתי, מה שאני ואת וכולנו מאמינים שיש בורא לעולם, והוא שאל אותי פעם מישהו, איפה אלוקים היה בשואה? אמרתי לו, בשואה. באמונה האמיתית, אנחנו לפעמים נמצאים בתוך בור הניסיון, בתוך החושר, בתוך הקושי, אנחנו לפעמים קצת מתשתשים. אבל כלפי האמת האבסולוטית, כלפי האמת המוחלטת, הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא נמצא בתוך הניסיון, הוא מביא את הניסיון, והוא הוא, 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 הוא יוזם פה משהו, יש לו פה תוכנית. לפעמים אנחנו רואים, יש היום מקובל מאוד, ברוך השם, כיוון שיש ריבוי של אוכלוסייה, אז יש ריבוי גם של בנייה. ויש תוכנית כזו שנקראת פינוי-בינוי. אם אדם פטי, חסר דעת, עובר ליד בניין, בין שלוש קומות, ורואה טרקטור שמגיע והורס אותו ומחריב אותו, אז הוא מניח את ידיו על מצחו ואומר, אוי אוי אוי, מה קורה? יש פה פירוק. אדם שהוא בר דעת, הוא מבין, יש פה בניין, בין שלוש קומות, עתיק יומין, ישן, מטלין פול, סדוק, יש פה תוכנית עכשיו להרים פה בניין פאר, עם 12 קומות, רחב, עם ממדים וכו'. לפעמים הקדוש ברוך הוא מפרק ומפנה, בכדי שהוא יוכל לבנות על שטח קיים, נקי ויציב וחזק. ולכן, כפי שאמרתי, אם אנחנו במוח, קודם כל באנרגיה, מבינים שיש פה פינוי בינוי, הקדוש ברוך הוא מתכנן משהו, לא תמיד אנחנו יודעים, ולא תמיד אנחנו נדע גם, אבל אם אנחנו הופכים את האמונה לחושית, וחיים את הקדוש ברוך הוא, אז הרבה יותר קל. אבל כפי שאמרתי, הנושא היותר חשוב זה כעת מה נכון לומר. ופה אנחנו צריכים להשתמש, אני חושב, בדברי חז"ל. חז"ל במסכת מועד קטן מספרים שהייתה שכנה לרב הונה, אחד מהמוראים, שלא עלינו קברה בן, ובכתה. לא פשוט לאבד ילד, השקעת בו, התחברת לה וכו'. וכעבור תקופה, הוא אמר לה, מספיק, תחדלי מלבכות. אנחנו מבינים את הכאב, מבינים את הקושי, אבל שלושה הם לבכי. מכאן אנחנו לומדים בנקודה הזו בחז"ל, שיש שני חלקים שלא רק שהם לא סותרים זה את זה, אלא משלימים זה את זה. כשיש כאב, יש קושי, ההלכה מחייבת אותנו, מזדהה עם הכאב ואומרת, יש זמן לבכי. אבל במקביל, שלושה ימים לבכי. בזלב מסוים, קמים על הרגליים וממשיכים את החיים. התעסקות יתרה בעבר מונעת את הצלחת העתיד, וזה צריך לזכור. ולכן אני חושב שלצד השתיקה וההכלה והאמפתיה, ובאמת בתוך להרגיש, את אומרת שאת נשואה לא מעט שנים. אבל אם תציג כרגע מהנעליים שבהם אותם את נועלת של נשואה, וברוך השם עם ילדים, תיכנסי שנייה לחוויה של בחורה רווקה שחובה פה משהו כאב, אני בטוח שהיא תרגיש את הכאב ואת ההזדהות הזו. באופן אוטומטי, כאשר ישנה הזדהות וחיבור ואמפתיה, אז האוזניים גם נפתחות, ואז אפשר לשמוע. אבל פה בנקודה הזו כן להגיד, להשחיל בתוך השתיקה, את המשפטים שכן צריך להגיד, צריך להגביל את זמן הכאב. נכון? צריך לכאוב, צריך לבכות, אי אפשר להתעלם ולהדחיק, אבל בוא נחליט, עוד שבוע, עוד שבועיים, כמה זמן את רוצה עכשיו לשרות בכאב? עוד שבועיים, ממשיכים הלאה, ולמה? מכיוון שכל הסיבה שהיא כל כך כואבת, כי היא מרגישה בודדה ורווקה ובלי שידוך. אם היא רוצה בעזרת השם, גם ברמה ההגיונית, הפרקטית, בעזרת השם, לפתוח פרק חדש, למצוא זיווג חדש, אז היא חייבת להרים את עצמה, מכיוון שאי אפשר בצורה הזו, בנמיכות קומה, בשפיפות קומה, לגשת לשידוך הבא. אז לכן, אם מצד אחד היא תחיה את הכאב, לא תדחיק, אבל מצד שני תגביל אותו בזמן, שבוע, שבועיים, וחוזרים לעניינים, אני חושב שבעזרת השם תצא מזה, ובעזרת השם תשאירו יחדיו, אותך השם כי ניתני, ותהי לי לישוע.
וואו, תודה רבה, תודה רבה, יישר כוח.
בשמחה רבה, לילה טוב, בשורות טובות. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, מספר הטלפון לעלות לשידור 03-593-93-93. פרסומות מיד שווים. שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, שוב מספר הטלפון לעלות לשידור 03-593-93, לכל נושא שתחפצו, נשוחח, נחכים, ובעזרת השם נביא תועלת. אנחנו מאזין נוסף, שלום ולילה טוב.
שלום כבוד הרב, לילה טוב.
שלום שלום.
השאלה שלי היא כזאת, אני נמצא עכשיו בתהליך של תחילת השידוכים, אפשר לקרוא לזה, וכי עדיין אולי אפילו טרום תחילת, ועלתה לי איזו שאלה, אני חושב שהיא מאוד מאוד מהותית, לפחות לי, השאלה אני אעשה, היא קצת מסובר, אני אעשה לתמצאת אותה כמה שיותר. בפועל מה שאני לפחות רואה מהגמרות וכולי, מהלוז הכללי, זה את הקו המרכזי של המשפחה מוביל הגבר בסופו של יום. וכלומר, ההחלטות הן כמובן צריכות להישקל במשותף וכולי, אבל בסופו של דבר, הקו המנחה הכללי עוברת לגבר. מצד שני, אני מדבר עם אנשים מצורך הסיטואציה וכולי, וכולם אומרים לי שאני חי בסרט, כאילו, זה לא יקרה, אתה תגיע לאשתך לעתיד, תגיע לה, תגיד לה, אני מקבל את ההחלטות בראיתי, תגיד לך, תקבל את ההחלטות שלך, אצל אבא שלך, אצל אמא שלך, זה לא קורה בפועל. בעצם השאלה בסופו של יום מנסה למצוק אותה, זה איך אני מוצא בעצם, אני כן מאמין שזה גם אמור ללכת כך, אני גם כן רוצה שזה יהיה המעמד שלי בבית, אחרי החתונה. כלומר, שבסופו של דבר הקו המרכזי עובד אצלי. אבל בפועל איך אני מוצא לזה גם דרך אמצע, שמצד שני אני כמובן לא חס וחלילה דורך על אשתי או משהו כזה, וגם מצד השני איפה זה פרקטי וחיי היום יום.
כן. תראה, אתה שואל שאלה חשובה מאוד שנוגעת להמון זוגות, אבל פה זה תוספת מסוימת שאני רוצה לדבר איתך בדווקא, מכיוון שכפי שציינת בתחילת דבריך, אתה טרום יציאה לשידוכים. זאת אומרת, הייתי מתייחס קצת שונה במידה והיית כבר נשוי. אבל אני רק רוצה להגיד לך משהו מאוד חשוב. בעזרת השם, כשתצא שידוכים, אז תהיה אמון על דבריו של מרן החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא אמר במספר הזדמנויות, תוותרו על הכל באישה. אפשר להתקדם ביחד, הגענו פה לעולם בשביל לעבוד, להתקדם, לעמול, לבנות, אבל דבר אחד אי אפשר להסתדר איתו, אישה עקשנית. ולכן הדברים אמורים לדבריך בכלל ובפרט. זאת אומרת, אישה שהיא עקשנית, אז אתה לא יכול לבנות שום דבר מכיוון שהיא אטומה. ולכן במידה והיא יש לה נטייה לשליטה, לקחת את המושכות ולא לאפשר למישהו אחר, אז אנחנו בבעיה. במידה ואין בה את מידת העקשנות, ואתה מגיע לא מתוך רצון לשלוט, כפי שאמרת, אלא כי אתה חושב שכך הם נכונים פני הדברים, אז אפשר להגיע להבנות, להידברות, לשיח, ובסופו של דבר להתקדם ביחד. עכשיו אני אתייחס בצורה עניינית לשאלה שאותה שאלת. אם כבר צוטטת דברי חז"ל, חז"ל מתייחסים למה שאתה מדבר, והם מביאים כאין סתירה בדבריהם. מצד אחד, כתוב, נשים דעתן קלה. מצד שני כתוב, מעבר לזה כתוב, לא רק נשים דעתן קלה, מצד שני כתוב, בינה יתרה ניתנה בנשים מבאנשים. מצד אחד כתוב, כל הנופל בעצת, כל הנופל בעצת אשתו, נופל בגיהנום. דיינו, אדם שמקשיב לעצת אשתו ונותן לה כביכול להיות הקברנית, נופל בגיהנום. מצד שני כתוב, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, איתה תגוצה, גחין ולך ישלה. גם אם אשתך היא גוצה, היא קטנה, תתכופף, תתאמץ, בכדי להקשיב למה שהיא אומרת. מיישבים חז"ל את שתי הממרות הללו, ומסבירים, תלוי, אם מדובר בעניינים רוחניים, כאן הגבר צריך להנהיג את הבית. כאן כל ההולך אחר רצת אשתו נופל בגיהנום. לעומת זאת, בענייני דעלמה, פה אנחנו צריכים להיות על, 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 על להתאפס ולהצמד לאיתה תגוץ הגחין ולחישלה. ולכן יש חלוקת תפקידים מאוד מאוד ברורה, מאוד הוגנת, והכי חשוב, מאוד מאוד מותאמת לצרכים של הגבר ושל האישה. זאת אומרת, אם התפיסה הרדודה, השטחית, שהאישה צריכה לוותר לבעל על המקום שלו, התפיסה האמיתית, כפי שאומרים חז"ל, שהצורך הגדול והאמיתי של האישה זה שבעלה ינהיג. זאת אומרת, הטבע של האישה זה להיתפס על בעלה, להתעלות על בעלה, היא צריכה דמות חזקה שתאחוז, תלווה אותה וכו'. אבל אם בן אדם הוא מחליף את התפקידים, שניהם סובלים מזה. זאת אומרת, אדם, אישה שלוקחת את הפיקוד עליה, היא מפסידה פה משהו מאוד חשוב, ואנשים טועים בזה. זה בא לידי ביטוי גם ביחס של בני זוג, וגם לא פחות ביחס של הורים מול ילדים. זאת אומרת, הורים צריכים להבין דבר מאוד מאוד חשוב, שמעבר לזה שאתה צריך את העוצמה, את הכוח, את המנהיגות, להיות הקברנית של הבית, הילד זקוק להורה חזק. מכיוון שכאשר יהיה לו קשה, ויש מולו אבא שהוא רך מדי, שאין לו עקרונות, אז הילד לא מקבל את הדבר החשוב ביותר בחייו שנקרא אבא, והוא זקוק לזה. באותה מידה בדיוק גם אישה זקוקה לגבר חזק, שברגעים של קושי, של מצוקה, של חולשה, יהיה לה במי להתאפס, יהיה לה על ידי מי להתאמך. ולכן אומרים חז"ל שהם כמובן מנתבים את חיינו על פי התורה, וזה משהו שהתורה קבע, שהאישה תלויה בעצם בגבר, אין מה לעשות. ואם לא, היא מפספסת את ההוראות יצרן, ובאופן אוטומטי היא מפספסת את ההגשמה העצמית שלה פה בעולם. ואלישך תשוקתך, אישה זקוקה שיהיה לה בעל ששם היא תוכל להניח את הראש, לפרוק את כאבה, היא חוזרת עכשיו מיום מתיש. היה לה קשיים בעבודה, היה מתח, היה הפחתה במשכורת, פיתורים חלילה. אם אין לה מישהו חזק בבית, למי תספר את זה? לכן, בדברים הללו, בדברים שמנווטים ומנתבים את הבית, צריך לתת לבעל את המקום הזה, שהוא מנווט ומנהיג בנושא הזה, כפי שאתה הגדרת אותו, נושאים התורניים, השקפתיים וכו'. בנושאים של הבית, מה מיקומה של הספה? מה?
הרב,
לא בעצם אומר בעצם שזה כן, שזה נושא שגם כדאי להתעקש עליו, נקרא את זה ככה.
שנייה, עוד לפני. קודם כל אנחנו מדברים על האידיאל, ודאי שזה מהותי. אם חזל מדברים ומכוונים אותנו לשם, ודאי שזה מהותי, ולכן, ברגע שאתה מאמין בדבר הזה ולא עושה את זה מתוך אגו, מתוך רצון שליטה חלילה, אלא מתוך הבנה שכך מבנה הבית היהודי צריך להיבנות, באופן אוטומטי הדבריך נשמעים. ולכן אמרתי, אם אלה את אותה תכונה שהחזוניש ביקש מאוד להיזהר שתהיה מצויה חלילה בזו שאמורה בעזרת השם להיות רעייתך, שזה העקשנות, אז אם לומדים ביחד את הדברים, מלבנים ביחד את הדברים, מסבירים אותם, מגיעים להבנה שזה הצורך המדויק של האישה. כמו גם, כפי שאמרתי, בנושאים אחרים שעליהם כתוב אית את הגוצה, גחין ולחיש לה, אז הצורך של הגבר זה שתהיה אישה שמנהלת את הבית בדבר הזה. היא לא לוקחת לו שום דבר. כל אחד מקבל את התפקיד שלו, כפי שאומרים חז"ל, זקן, זקן. נוי באיש, באיש, מום באישה. הזקן זה דבר יפה או לא יפה, תלוי למי. אותו דבר גם בתפקידים שאמורים להיות מחולקים בצורה מותאמת לגבר ולאישה. וזה, כפי שאמרתי, זה האידיאל, זה הדבר הנכון ביותר. במידה וחלילה, זה מתמודדים עם דבר כזה, ודאי, כפי שאמרתי, הדבר הנכון ביותר זה הידברות ולהגיע להבנה בעניין הזה. אבל אם חלילה אנחנו נמצאים במציאות כזו שאחד מבני הזוג הוא עקשן והוא אטום, אז צריך כל עניין לגופו, אבל ודאי שגדול השלום וצריך לוותר ולהבליג ולהשכין את השכינה בבית. אבל אני רוצה עוד תוספת קטנה לפני שאני מסיים, כי יש לנו עוד מאזינים, אבל אני רוצה עוד נקודה שחשובה לנו מאוד. זה שהבעל, הוא צריך להיות הקברניט, בנושאים תורניים, בנושאים חשובים, זה לא אומר שהוא צריך להיות כל היום בבית, הרי בסופו של דבר, בזמנם הבעל היה יוצא ומפרנס את הבית, היום חלק לא מבוטל יוצא ולומד בכולל כל היום, ולכן היישום בפועל זה על האישה, ולכן פה צריך לתת את הכבוד הראוי לה, כאשר, כפי שאנחנו יודעים, איך כתוב? תורת שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אם הבעל מנחיל את התורה, כיצד תורת אמך? מכיוון שמי שבפועל נמצא עם הילדים ומנחיל להם את התורה הזו, בפועל זה האישה. ולכן ברגע שיש שלום בין האיש לאישה, ברגע שיש הבנה הדדית מוחלטת על תפקידיו אחד של השני, והבעל לא מתוך מקום אישי אלא מתוך מקום סמכותי ומקום של שליחות, הוא מנחה את הקו, בפרט שהוא בדרך כלל הבעל הוא זה שספוג, בפרט בדורנו, גדל בעולם הישיבות, ספוג בדברי חז"ל וכולי, ויש לו את הכוח ואת היכולת ואת הכישורים להנחיל בבית את הדרך הנכונה של חנוך לנער על פי דרכו, אבל האישה מבינה שזה מהמקום הזה, יש לה את הכבוד ואת העונג להעביר את דבריו החשובים, את ההשקפה, את התפיסה, את ההתוויית הדרך של הבעל לילדים.
רגע, שאלה קצת, לא שהבנתי, נניח לצורך המחשה, נניח, אם יש נניח שאלה לאיזה נניח מוסדות לימוד לשלוח את הילדים, ההחלטה היא בסופו של יום של הגבר, אם ההחלטה היא איך ליישם את זה בבית, כי בסופו של דבר האישה נמצאת רוב הזמן בפשטות עם הילדים, אז שם זה הקו המנחה שלה.
ודאי, ודאי, ודאי שכפי שאמרתי, אנחנו קראנו בפרשת שבוע האחרונה, כי תצא למלחמה, וכאשר אדם נושא, כפי שאומרים חז"ל, אשת יפה תואר, אז עלול לצאת מזה בן סורר ומורה, וכולם כבר דורשי הדרשות כבר העריכו בזה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, כאשר יש כל אביו וכל אמו, והם נפרדים ואין פה משהו משותף, אז חלילה עלול לצאת בן סורר ומורה, ולכן צריך להיזהר מאוד מביקוחים, בטח בפרט, כאשר דברים מגיעים לאוזניו של הילד, אפשר לדון, לשוחח, אבל בסופו של דבר ודאי שחלילה אסור להגיע לוויכוחים, אבל כפי שאמרתי, האידיאל המוחלט, זה ודאי שהבעל מתווה את הדבר הזה, אבל כמובן זה צריך, חייב להיעשות בכבוד הראוי של האישה, שבסופו של דבר היא זו שהילדים, האוצרות, היהלומים שלנו מופקדים בידה, ולא סתם, אנחנו מתווים את הדרך, אבל האישה יש את הרגש שתמון בה, שהקדוש ברוך הוא נטע בה, יש לה יכולות כבירים, שאין לבעל, אין לגבר, בינה יתרה ניתנה בנשים מבאנשים, על ידי נשים צדקניות מגאולה מישראל. הנשים בעצם, כה תאמר לבית יעקב, יש נוכחות משמעותית מאוד לנשים בעולם היהודי. ולכן, כיוון שהן אמונות בפועל, אנחנו יכולים להנחיל, להנחות ולהסביר, ולהגיד מה למדנו וכו', אבל בפועל לעשות את זה, לבצע את זה, לא סתם האישה הזו שאמונה על זה. יש לה את הכוחות, יש לה את הרגשות, יש לה את היכולת להבין דבר מתוך דבר, כפי שמאפיין בינה שניתנה לנשים באנשים, ולכן, כאשר מגיעים להבנות, לשיח טוב, מחובר, אמיתי, אכפתי, משותף, בעזרת השם, רובים נחת מהילדים.
יישר כוח,
תודה רבה. שרות טובות ולילה טוב. יישר כוח, לילה טוב. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שוב, מספר הטלפון לעלות לשידור 03-593-93. אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב.
כאן לשולוים פה יסנוח השלבו כאן תדויר וחבו יהי זה יהי זה המוקוים נובה יש כאן לשולוים השלבו כאן תדויר ואחבו בצלם אל זוס הכו ירו
Oh yeah.
שוב שלום ולילה טוב לכם מאזינים, אנחנו עם מאזין נוסף.
לילה טוב הרב.
לילה טוב מבורך.
שלום, רציתי לשאול, לאחרונה אני מתעסק קצת עם נערים, בין ילדים לנערים שלא כל כך, חבר'ה שמסתובבים, שצריכים עזרה, שצריכים יחס.
מתמודדים.
כן, מתמודדים.
כן.
ובמסגרת ההתעסקות איתם, אני איכשהו נחשף בעצם לתכנים שלא הייתי נחשף קודם, כי אני בחור ישיבה, אני בחור ישיבה שיושב בישיבה ולא מגיע אין לי פלאפון לא קשר, וגם לחברים שלי הם. בעצם כשאני נפגש איתם, אז השיחה שלהם הוא שונה מהשיח שלי.
כן.
השאלה אם זה לא מוריד אותי, או שאין מה לעשות, צריך לעזור וצריך או איך אפשר לי לפתור את זה.
כן. שאלה מאוד מאוד קשה. שאלה מאוד מאוד קשה. ידוע בשם אחד מגדולי הדור, שאומר אחד שמתעסק בביוב, עלול לפעמים שידבק בו הריח הלא נעים. אבל פה זה קשה מאוד להתייחס לנושא שלך באופן ספציפי. אני רק יכול להתייחס באופן כללי, ואחרי זה תגזור מדבריי את הדברים, איך הם מתייחסים לסוגיה הספציפית שלך. הרב דסלר מעריך בעניין הזה, והוא במכתב מאליהו, והוא מתעקש על כך שאדם לא יכול להמתין עד שהוא יגיע לשלמות ואז להתחיל להשפיע. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך יכולת וכוח להשפיע ולתת ולהעניק ולחזק ולקרב, אז אתה צריך במקביל, ולא רק שזה לא יוריד אותך, זה יעלה אותך, כי ברגע שאמר אחד מגדולי המרצים, הייתי בהשתתפתי בעבר, בבחרותי, בהרצאה של... אז הוא אמר, יש פה לפחות יהודי אחד שיתחזק. זה אני. כי ברגע שבן אדם הוא מדבר לציבור, אז... והוא לא אטום, והוא לא חי ברמה של הפרדה בין המוח ללב, מה שנקרא אחד בפה ואחד בלב, אז הוא גם מתחזק, הוא גם מתעורר מהדברים, הוא לומד את הסוגיות טוב, והוא מדבר ודן בהם, ויש מושג שנקרא אמה. מה?
אני רוצה לפרט קצת יותר, זה לא שעכשיו אני פוגש בחורים ומתחיל למסור להם שיחות מוסר, זה בסך הכל קשר של פעם ב, שרק שיראו שקיימים אנשים שטוב להם, ושבחורים שהם חרדים וטוב להם, בעצם הקשר בינינו לא עכשיו שאלות ותשובות ושיחות מוסר ואני מחזק מישהו. רק להיות חבר, עכשיו, רגע שאני רק חבר, ומה ש... והתוכן של השיחות הוא יכול להיגרר לתוכן שלהם, במקום לתוכן שלי, אז לא חיזקתי אותם, בסך הכל, יכול להיות שבעקיפין, בהמשך, הם יתחזקו, ואחר כך שהם ירצו שינוי, או שיהיו בגיל שלי, יגידו, אני רוצה גם ככה, אבל...
אנחנו נתייחס לשאלה שלך, מכיוון שהיא שאלה חשובה, אבל בעזרת השם יפנו אליך בתחילת השעה הבאה, מכיוון שזמננו תם, אנחנו מוכרחים לצאת לפרסומות, אז בעזרת השם בתחילת השעה הבאה, אחרי החדשות, ישובו אליך ונשתדל להתייחס לדברים, ובעזרת השם גם להביא תועלת.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שוב שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את השעה השנייה ואנחנו ממשיכים את השיחה עם המאזין, איתו סיימנו את השעה הקודמת. שוב מספר הטלפון למאזינים 03-593-93-03-500-93-93, ושוב לילה טוב למאזין. הלו?
לילה טוב.
כן.
כן, כן, אני פה.
כן. אז שוב שלום לך, ולטובת המאזינים שכרגע לרענן את הזיכרון, תנסה שוב פעם לתמצת בקצרה את שאלתך וננסה להתייחס אליה.
אז ככה, בתקופה האחרונה אני מסתובב קצת ומתחבר עם נוער שקצת מתמודד, מתקשה, ובעצם במסגרת החברות הזאת, אני נחשף לתכנים שלא הייתי נחשף אליהם בעצם ביותי בישיבה. כן, החברים שלי שהאחרים הרגילים לא חושפים אותי לתכנים האלה, ואני שואל את עצמי האם זה טוב מה שאני עושה או זה לא טוב מה שאני עושה.
כן, שאלה מצוינת כאמור. עכשיו, אני רוצה, תראה, יש שני חלקים. כל בסופו של דבר עשייה ציבורית היא מונעת התקדמות. כאשר אנחנו מתפללים כל בוקר לפני קריאת שמע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו ללמוד, אבל גם ללמד. כאשר בעצם אנחנו עסוקים בללמד, אין ספק שזה בא לחשבון הפריחה האישית, הרוחנית, הלימודית של הידיעות וההיקף וכולי שלנו. ולכן, זה בסדר שאנחנו מקריבים, איש את אחיו, איש לאחיו יעזור, לאחיו יום החזק, ולכן אנחנו נמצאים בעולם כזה שאנחנו עריבים זה לזה, ואם אחיך היה עכשיו נמצא במצוקה, היית עוזב את מקום עבודתך בשביל לעזור ולהועיל לו. אז לכן, אם זה בא, וזה בא, כפי שאמרתי, הרב דסלר מעריך בזה בספריו, במכתב מאליהו, שאדם לא יגיד לעצמו, אחרי שאני אהיה מושלם ויגיע לפסגה, אז אני רק יעניק. אלא בדברים הללו, בן אדם צריך לתת תועלת מעצמו, להשתמש בכישורים שהוא ניחן בהם, להשתמש בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, וזה דבר שהוא חשוב ומצוין, וכל העוסק בציבור, אז אין חטא מגיע לידו. אבל, זה בתנאי שבן אדם לא מכניס את עצמו למקום ניסיון. יש הבדל עצום אם זה דבר שהוא גודע ומונע התקדמות אישית, לבין אם זה מגיע למציאות של נזק. אדם אסור לו להביא נזקים לעצמו, בפרט לא נזקי נצח, קרי נזקים רוחניים. ולכן אתה צריך לבדוק, קודם כל בנושאים שעליהם אתה מדבר, האם איתם אתה נחשף אליהם, כמה חזק העמוד שדרה שלך בנושאים הללו. אם אדם לא נמצא מספיק יציב בנושא האמונה, והוא עצמו מטושטש, והוא מדבר עם כל מיני אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, ומטילים ספק על קיומו הברור של בורא העולם, אז הוא מסכן את עצמו. בשביל להפעיל, מחילה מכבודך, נוחיות בסלון, צריך להכין אינסטלציה מותאמת. אתה לא יכול להעמיד חדר שירותים בסלון הבית, אם לא הכנת את התשתיות המתאימות וכו', מכיוון שהסירחון ימהר לבוא. אבל במידה ובאמת בנושא הזה באופן עקרוני, בן אדם עומד על הרגליים יציב, ברור לו, חד לו, והוא רוצה לבוא ולתת תועלת, אז אני לא חושב שהוא צריך לדאוג. אבל מעבר לזה, נושאים כאלה, שכמו שאתה אומר, אתה נחשף, אי אפשר לחיות בתוך אינקבטור. אי אפשר, אנחנו נמצאים בתוך עולם, אם לא נחשפים היום, נחשפים מחר, אבל זה בתנאי שאנחנו לא מדברים על דברים מקולקלים, דברים שאסור לשמוע, ופה צריך לבחון האם התועלת שתוכל לתת, הם מכריחים את הנזק. כי אם הם מכריחים את הנזק, אז זה לא תועלת, ובן אדם לא יכול, מה שנקרא, המטרה לא מקדשת את האמצעים. אבל, ולכן אני אומר שכפי שאמרתי לך בשעה הקודמת, אני מדבר באופן כללי, ואתה תגזור מדבריי לנושא הספציפי שלך. כשאתה מדבר כעת שאתה נחשף לדברים מסוימים, אם זה דברים בעייתיים, אם דברים שאסור לך לשמוע, ואסור לך לנהל עליהם שיח, ואסור לך להיחשף אליהם, בראייה, בדיבור, במחשבה ובמעשה, אז זה ודאי שזה אסור וזה לא תפקידך. אדם לא יכול להזיק לעצמו בשביל להועיל לאחר, ובעזרת השם, כפי שאומרים חז"ל, מייחוזיס, דדמה דידו, דדהו, תפי מדמה דידך. זה כמובן גם עוסק בנושאים רוחניים, ולכן, אדם שלו לא יותר חשוב מאדם שלך, ובשביל לעזור לו, אתה לא יכול להזיק לעצמך. אבל פה צריך לבחון, ואני חושב שניתן לבחון את הדבר הזה, האם אותה תועלת שאתה רוצה לתת ויכול לתת, ויש לך את הכוחות להעניק אותם, האם הם מכריחות את הדבר הזה, או שאתה עושה לעצמך גדרים לאיזה נושאים אתה נכנס? כפי שאמרתי לצורך העניין, אם אתה הנושא של האמונה, אצלך הוא מאוד מאוד חזק ויציב וברור ולמדת, ובחנת את העניינים, ואתה חי את זה, ואתה רוצה עכשיו ללכת ולעזור, הרי כל אחד מרבני דורנו והמרצים וכולי, שהולכים ונותנים הרצאה לקהל או מנהלים רבי שיח וכולי. הם גם לוקחים סיכון כביכול, אבל פה זה התפקיד שלהם, בדברים שיש להם את היכולת ללכת וללמד ולהשפיע, וברוך השם לא נזוקים מזה. אבל בדברים, כפי שאמרתי, שבהם אתה מבין שזה דברים, נושאים שאסורים לשוחח עליהם, או כל מיני דברים שצריך להיחשף עליהם, והם דברים שאסורים בראייה וכולי, אז זה כמובן שזה לא מתפקידך, ואסור לך לעשות את זה.
אבל בעצם אם אף אחד אסור יהיה לו להיחשף, אז מי כן יעזור לאנשים שצריכים עזרה?
אני שוב חוזר, יש דברים שהם לצורך העניין, כשאני עכשיו הולך לאתאיסט מתל אביב, אז אני מדבר איתו על נושאים מסוימים של אמונה, של חיבור לבורא, של אמיתות הבורא וכולי, אין צורך בשביל להגיע אליו להיחשף לכל מיני מראות אסורים. אין עניין בזה. אבל,
כן,
אז מה בן אדם אומר? לא, אני בשביל להתחבר אליו, אני אזרום איתו, ואני אשב איתו, ויתקשקש איתו. פה יש לנו גבולות מאוד מאוד ברורים של ההלכה, מה מותר לך ומה אסור לך. ובן אדם לא יכול להתיר לעצמו, הרי יש לא רוצה להיכנס, שחלל לא להוציא לז על מגזר, אבל יש תפיסה כזו, הייתה תפיסה כזו, נתקרב לחילונים בשביל לקרב אותם, בסוף מה שקורה זה, שהתקרבות לחילונים הייתה, לחזק אותם פחות הייתה, ורק נהיה מזה מצב של קירור וריחוק מהדת. אז לכן, יש לנו גדולי הדור, ויש לנו פוסקי הלכה, ויש לנו את התורה, ובעקבותי החזל, שהם נותנים לך דברים מאוד מאוד ברורים, מה מותר ומה אסור. אם לצורך העניין, הוא אומר לך, שמה, בוא נשב נעשן סיגריה בשבת ביחד, בשביל שתוכל לדבר איתי נושאים של אמונה. זה כאן מספיק ברור לך וחד לך, שאתה אומר, שמה, אני לא מעשן בשבת. ולכן כאשר אתה לצורך העניין יושב איתו, ואתה נחשף לדברים שאסור לך להיחשף, אתה נחשף למראות שאסור לך לראות, אתה נחשף לדיבורים שאסור לך לדבר, בעניין הזה, כיוון שההלכה מאוד מאוד ברורה בעניין הזה, שחור ולבן, זה בשבילך כמו חילול שבת. יש גדרים מאוד מאוד ברורים, מה מותר ומה אסור. אתה שואל איך אפשר להשפיע? אפשר להשפיע, הקדוש ברוך הוא נותן דרכים להשפיע, גם בלי להינזק. אפשר לתת תועלת גם בלי להינזק. וזה לדבר על כל, ללמוד כל מיני נושאים, לדבר על כל, אפשר להיות נחמד. לא אמרתי לבוא עכשיו למישהו שהוא רחוק ולהגיד לו, בוא נפתח עכשיו גמרא ונתחיל ללמוד. אפשר גם לדבר על כל מיני נושאים, מה שנקרא אפורים, שהם לא בעייתיים, והם לאו דווקא ישר מהווים תחושה כזו של כפייה דתית, ושל הסתה, ושל של, אונס רוחני. אבל אפשר למצוא כל מיני דברים שהם מקובלים עליך ומקובלים עליו, ויכולים לייצר עניין בין שניכם. אבל אם אתה לצורך העניין יושב עם בן אדם, בסופו של דבר גם אתה צריך להבין שאותם אנשים צמאים לאדם עם עקרונות, עם ערכים. וכרגע שהם רואים אדם סימפטי אחד, מצד שני שעומד על עקרונותיו, הם לא רק מעריכים את זה, הם מתרשמים מזה, הם רוצים להידבק בדמות כזו, מכיוון שזה חסר להם, הרי ההתמודדות היא מלווה הרבה פעמים ברדידות, רדידות מחשבתית ורדידות שבדרך כלל שוחים בה וחיים אותה. וכרגע שהם רואים מישהו עם עקרונות, עם יציבות, אז הם מתחברים לזה, והם רוצים גם כן לחכות את זה, להתחכות אחר מעשיו של אותו אדם. אז לכן אני אומר, דברים שהם אסורים, תקפים גם כאן. אין דבר כזה עכשיו לבוא ולחתו בשביל לעזור למישהו לקיים מצווה. זה מה שנקרא, תובל ושרץ בידו. אבל דברים שבן אדם אומר, תשמע, אני אתבטל קצת בשביל ללכת לעשות קירור, והרי יש לך את הארגון המפואר לב לאחים, שהרב שטיינמן הרבה לדבר בשבחו, והרבה לשדל אברכים גם כן ששוקדים על התורה ועל העבודה, לצאת מדי תקופה, אחד מדי שבוע, פעמיים בשבוע וכולי, לצאת לעם שבשדות, ולגדל ולקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שזה דבר מבורך לכשעצמו, למרות שזה בא על חשבון ההתפתחות הרוחנית שלהם. כי זה מה שאנחנו מצווים לעשות, אנחנו, כפי שאמרתי, כל ישראל ערבים זה לזה. אבל מכאן ועד ללכת ולעבור על דברי אלוקים חיים, ללכת ולעבור על איסורים, ללכת, כפי שאמרתי, תצייר תמיד מול עיניך את אותה סיטואציה, כפי שאמרתי, שבדבר הזה זה מזעזע אותך, יגיד לך, תשמע, יש פה מישהו שצריך מאוד מאוד לקרב אותו, אבל תשב איתו בשבת, תעשן איתו, תשחק איתו בטלפון, ככה תזרום איתו בשביל ודרך זה. תגיד לו, מה פתאום? אסור לי. אז כמו שהדבר הזה אסור לך, יש דברים שנראים יותר, ככה, קלים, יותר אפורים, לא. ההלכה היא מאוד מאוד ברורה מה מותר ומה אסור, וברגע שבן אדם הולך בנתיבותיה של התורה, ויש לו הדרכה ברורה מהוראות היצרן, מה מותר ומה אסור, אז הוא רואה ברכה בעמלו. אבל ברגע שבן אדם, כפי שאמרתי, הוא זורם, אז הבן אדם השני מרגיש שיש פה בן אדם לא מספיק יציב, לא מספיק חזק, והוא מתייחס לזה בהתאם. הם רוצים לראות בך אדם חזק, אחרת הם לא היו פוגשים אותך. הם רואים שיש ביניכם פער מנטלי, פער רוחני וכו'. הם רוצים אותך כמנהיג, כאחד שמוביל, וכאחד שמוביל, יש לו עקרונות. הוא לא יכול כמו שמובילים אותו כמו סמרטוט, כמו מטלית לך, ולוקחים אותו לאן שרוצים מהמגב. אלא הוא, יש לו דברים ברורים, מה הוא מסכים, מה הוא לא מסכים, מה נכון לו ומה לא נכון לו, והכל יכול לעשות באווירה טובה, בחיוך, באווירת כל נתיבותי השלום.
אז מה בעצם מה שהרב אמר בהתחלה על זה שעובד בביוב, והוא כן מתלכלך קצת, איפה זה נכנס?
כפי שאמרתי, בסופו של דבר, אם בן אדם בסוף, בכל אופן נכנס, בלי לעבור על העקרונות, שנכנס על הבריח, חודר בורח, זה מציאות, כי בסופו של דבר בן אדם שהוא יושב, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, כן? ברגע שאתה יושב עם תלמידי חכמים, באופן אוטומטי זה משפיע, יש השפעת החברה. באותה מידה, כשבן אדם יושב עם רמה יותר נמוכה, אז זה גם משפיע על הצד השני. השיח עצמו, גם כשמדברים אפילו על הא ועל דא, על ענייני העולם הזה, השיח הוא שיח אחר. אני לא רוצה להגיד על סלנגים וביטויים, כל מיני דברים שהם לא חלקים, אבל יש הבדל אם לבוא ולדבר נושאים מסוים, להיחשף לדברים אסורים וכולי, שזה כמובן לא בטריטוריה שלנו, לבין לנהל שיח שמטבע הדברים, כפי שאמרתי, כשיושבים ונמצאים במקום שנודף משם ריח לא טוב, אז לפעמים זה נספג. אתה מבין? אבל מכאן ועד להתעסק ברפש, בבוץ, זה דבר שהוא קורה ממילא. זה לא בסדר או לא בסדר, זה תוצאה שקורית מילה. ברגע שבן אדם, כפי שאמרתי, ברגע שבן אדם, הרב שטיינמן אמר, לצאת ללב לאחים, אז כשבן אדם יושב עכשיו עם בן אדם שהוא בלי כיפה, זה עלול לגרום לו קירור כלשהו, אבל בן אדם בא לעשות בשליחות הבורט, מה שהוא צריך, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו. על זה נאמר שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אבל עכשיו, שהאברך, אותו אברך משי, שכל היום שוקד על תלמודו, יגיד שמיע, בואו קודם כל נראה איתו טלוויזיה קצת, נראה איתו איזה סרט טוב ככה בשביל לזרום, זה כבר משהו אחר לגמרי. אתה מבין, יש דברים שהם קוראים מילה, אתה הולך עכשיו בשביל לעשות את רצון הבורא, וללמוד איתו ולשוחח איתו ולהיות נחמד וכו'. מטבע הדברים, השפעת החברה יוצרת משהו. אבל במודע ללכת ולעשות פעולה ולעשות מעשה ולהתיר את האסור, זה דבר שכבר אין לנו רשות.
הבנתי.
בסדר?
שר כוח גדול.
בשורות טובות ולילה טוב, שר כוח.
תודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו מסיימים את התוכנית בדקות הקרובות בעזרת השם. אנחנו פה מרדיו קול חי, נשדר כמדי לילה את הסליחות מבתי כנסיות, כמדי יום ברחבי הארץ. כן, שעתיים קסומות כמעט, שעה וחצי, חלפו להן ביעף. ואנחנו מסיימים עוד תוכנית מופלאה, מדברים מהלב, בסייעת הדשמיה. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יביאו תועלת וכוח להמשיך את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. אני רוצה להודות לשותפי לתוכנית, למפיק שלמה פולק, ולטכנאי, הם אלו שליוו אותנו בתוכנית הזו, וכמובן לכם מאזינות ומאזינים ומאזינות יקרים. אז כאמור, בדקות הקרובות בעזרת השם, אנחנו נתחבר לאמירת הסליחות. בנקודה הזו אני רוצה לנצל את ההזדמנות. אנחנו, אחד מהמשפטים הנאמרים במהלך הסליחות, צעקנו בפינו חטאנו, פתלתול ועיקש ליבנו. נאמרים הסליחות במשך חצי שעה, שעה, שעה וחצי, חוזרים לשגרה. אבל אנחנו צריכים לדאוג שאותה בקשת סליחות, אותו חיבור לבורא העולם, אותו רצון להתקרב, לשוב בתשובה, ילווה אותנו גם בשאר שעות היום, במשך כל היום שמפריד בינינו לבין הסליחות שיום למחרת, לשוב אל השם, שלא חלילה נטעה ונשגה, צעקנו בפינו, חטאנו, אבל פתלתול ויקש ליבנו. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, ניפגש שוב בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שני. בינתיים, שאו ברכה, שלום והמשך לילה טוב. Thank you.
הסליחות בכל חי.